הרב בני לאו, שופטים, פרק י"ח.
אנחנו ממשיכים את סיפור פסל מיכה. הפעם המוקד נמצא עם שבט דן. הפסוק הפותח את הפרק, פרק י"ח, בימים מהם אין מלך בישראל. זה הפסוק החוזר, כמו ההמנון של כל הפרקים הסוגרים את ספר שופטים, אבל המשך הפסוק, בימים מהם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה. פה פתאום אנחנו שומעים על שבט דן שהוא מחפש נחלה. מה קרה? למה זה לא נמצא בספר יהושע? למה לא בתחילת ספר שופטים? אבל אנחנו רוצים פה לתאר נדודים של שבט שמחפש פתאום נחלה שעד כרגע לא הייתה לו. הפסוק הזה משמיע לנו ממש מוזיקה של ספר יהושע, וכל פרשת ההתנחלות של שבט דן כבר נאמרה בספר יהושע בפרק י"ט. שם שמענו את בעיות הנחלה שלהם. במלחמת הגבעה, כששואלים ישראל באורים וביתומים על ידי פנחס ואלעזר, שאנחנו עוד נראה, אנחנו מבינים שאנחנו בעצם נמצאים בחלק מאוד מאוד מוקדם של ספר שופטים, שהוא דבוק לגמרי לספר יהושע. הקטע שלנו כאן עכשיו עם שבט דן ועם חיפוש הנחלה, זה ממש הסיפור של ההתיישבות של פלישתים בארץ ישראל. זה סיפור שההיסטוריה שלו היא חשובה, היא גדולה. אנחנו מדברים בעצם על תקופה שבה גויי הים, אותם שבטים נודדים שכנראה גורשו מתוך אזור קריטים, הם, בשפה של התנ״ך אנחנו נקרא לזה כפתור, פלישתים באו מכפתור, אלה יהיה יוון, קריטים. התקופה הזאת היא באמת הסיפור הגדול של הפלישתים שנודדים, מתיישבים על רצועת החוף, מעזה, יפו ואולי גם צפונה, ומה שהם עושים כשהם מתיישבים עם רכב הברזל והעוצמה לא נתפסת שלהם, הם בעצם מתחילים לדחוק וללחוץ את שבט דן מעמק החוף אל ההר. כל המהלך הזה של לחיצת שבט דן, עד שהוא מביא אותו למקום של אין לי ברירה, אני צריך לחפש נחלה. הפלישתים האלה, אלה הפלישתים החדשים, והם ילוו אותנו מכאן אל ספר שמואל, וגם הלאה, הם יהיו נוכחים בארץ, הם יעבירו אותנו מתקופת האבן לתקופת הברזל. איי הגויים האלה, או גויי הים האלה, הם היו חזקים עם קשרי תחבורה ותרבות ומסחר. אנחנו מדברים פה על מהפכה של ממש, זה לא עוד אירוע, זה האירוע שמעביר אותנו מתקופה לתקופה בתוך התנ״ך, ופה דרך העיניים של שבט דן אנחנו מבינים שאין עם מי לדבר. מה קרה בסיפורים הקודמים? היינו אצל שמשון עם הפלישתים, היינו אצל שמשון, הפלישתים נאחזים שם, אנחנו רואים את תמנתה ורואים את אשקלון ורואים את עזה, רואים את כל אזור בית שמש, הכל מלא בפלישתים, ואתם שואלים אותי, סליחה, אבל שמשון הוא משבט דן. כן, שמשון הוא מדן, אבל מי שאדון הארץ זה כבר הפלישתים. בעצם זאת נחלת דן עם שפלת יהודה, אבל אין עם מי לדבר, ולכן גם יהודה מסגירים את שמשון לידי הפלישתים. כרגע אנחנו שומעים על משפחה מתוך שבט דן, שמבינים שאי אפשר יותר לחיות בתוך הפלישתים, אין לנו סיכוי. ולכן הסיפור שלנו, סיפור של פרק י"ח, הוא סיפור של שבט שמחפש נחלה. הוא מחפש נחלה כי אין לו סיכוי יותר להישאר בין צורה להשתעול, ואז הם מתחילים לנדוד. והנדודים הולכים באופן טבעי צפונה, והמקרה שקורה להם זה פשוט להגיע דרך ההליכה מצורה והשתעול, ובלילה הם מגיעים עד למקום ששם יש גסטהאוס. בית האירוח הקרוב הוא מיכה. אני רואה מול העיניים את הצומת. בצומת הם מגיעים עם הפנים מדרום לצפון על כביש 60, כביש דרך האבות, והם עומדים שם, מצד ימין יש תמרור כתוב לשילו, לשילו משכן השם. שמאלה יש שלט, שמאלה הכוונה עם מערבה, יש שלט שאומר לבית האירוח של מיכה עם בית האלוהים. וצריך להחליט, אתה הולך לבית האלוהים של שילה, או שאתה הולך לבית האלוהים של מיכה. ואתם מבינים שלמיכה יש יותר מה להציע. מה מציעים בשילה? מציעים את חופני ופנחס, הכהנים מבני אלי, שאונסים את כל מי שבא לשם, ושודדים ובוזזים. או שאתה בא לבית של מיכה, ושם יש לך אירוח, ויסורו שם, ומקבלים אותם יפה, ומנהלים שיחה עם בעל הבית. הפרק שלנו מתאר את האירוח שלהם אצל מיכה, ככה זה מתחיל, ואז הם שואלים, אם אנחנו כבר פה, אז תספר לנו בשם האלוהים, התצליח דרכנו אשר אנחנו הולכים, ואותם נציגים של שבט דן מקבלים את ברכת הכהן, שאנחנו כבר מכירים אותו מהפרק הקודם, נער שמחפש עבודה, והוא מברך אותם, לכו נוכח השם דרככם, הוא משתמש בשם השם כמו שהוא עשה גם בעבר, נוכח השם דרככם אשר תלכו, ואז הם הולכים, מגיעים עד לעמק החולה, ושם מגיעים לעיר לייש, ורואים שם מקום שקט, בוטח, אין מחלים דבר בארץ, אין יורש עצר, אף אחד לא נלחם, אף אחד לא מחפש, הם רחוקים מכל אדם, הם רחוקים מכל אויב, מין מובלט של שקט בעמק החולה, מי באמת בא לגור שם? ואז הם חוזרים את כל הדרך חזרה עד לצורה ושתעול, וממהרים אליכם ואומרים, מהר, קומה, ונעלה אליהם, ראינו את הארץ, והנה טובה, ואתם מחשים, אל תעצלו, מה יש פה ממש מין זירוז לרשת ארץ חדשה. הם הולכים, ובדרך הם עוברים כמובן עוד פעם. הם עוברים באותה דרך, הפעם 600 איש חגור כלי מלחמה, כי הם הולכים להשתלט על לייש. בדרך הם עוצרים במחנה, בבית מיכה, באותו מקום, והאנשים שהיו בקודם, חמשת האנשים, אומרים אליכם, תשמעו, יש פה בבתים האלה אפוד וטרפים ופסל ומסכה, דעו מה תעשו. פתאום התברר לנו שהקטע הזה של בית אלוהים שיש בתוכו את עבודה זרה, כלומר עובדים להשם אלוהי ישראל, אבל עם אפוד וטרפים ופסל ומסכה, דווקא מוצא חן גם בעיני שבט דן. זה לא איזה מחלה של שבט אפרים, ככה נראים שבטי ישראל. אנחנו עובדים את השם אלוהי ישראל עם שם אלוהי נחר, אין לנו בעיה. איך אליהו יקרא לזה בעוד מאות שנים? עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? הנה כאן, אנחנו חורים, אין נביא, אין מישהו שנוזף, אין מישהו שאומר מילה, חיים עם זה בשלום. הם הולכים, סיפור פשוט מופלא, איך הם שודדים את הפסל, את התפרים, את המסכה, והם אומרים לו, למה שאתה תישאר לבד? בוא גם אתה איתנו, אומרים לנער הכהן. והוא באמת, מה יש לו להפסיד? הרי הוא לא מחויב למיכה שום דבר, הוא רק חתיכת סידור עבודה. סידור עבודה, אני אקבל יותר מכם. ויתב לב הכהן פסוקף, ויקח את האפוד, את הטרפים, את הפסל, ויבוא בקרב העם. ואז הם עושים את המלחמה, מיכה עוד מנסה לעצור אותם, אין עם מי לדבר, הם צועקים אל מיכה, מה לך כי נזעקת? מה קרה? הוא אומר, מה זה? לקחתם את אלוהי אשר עשיתי, לקחתם את הכהן ותלכו, מה לי עוד? ומה זה תאמרו אליי, מה לך? תגיד, אתם השתגעתם? ויאמרו אליו בני דן, נו באמת, אל תשמיע קולך עמנו, פן נפגעו בכם אנשים מרי נפש, נו לא חבל לך? זה עולם תחתון לכל דבר, בני דן פה מרי נפש, תיזהר, לא סופרים אותו. וילכו בני דן לדרכם, ויר מיכה כחזקים, ויפן וישוב אל ביתו. הם לקחו את כל מה שצריך, השתלטו על לייש, עם בוטח שקט, ויקו אותם לפי חרב, ותאיר שרפו באש. אנחנו לא מאמינים, ככה נראה שבט בישראל, שבט אלים, שבט מר נפש, שבט שלא סופר שום דבר, וביי דה ווי, לוקח את האפוד והטרפים כדי שיהיה לו מקדש. הם מקימים את דן שבצפון, על שם דן אביהם, לייש, שם העיר לראשונה. ואז הפסוק שמבלבל אותנו לגמרי, ויקימו להם בני דן את הפסל, ויהונתן בן גרשום בן מנשה, ויש לנו אות נון שקופצת פה בתוך מנשה, בן מנשה, תכף נגיד על זה, אם אתם רוצים את הנון אתם מגיעים כמובן למשה, הוא, כן, האיש הזה, יהונתן בן גרשום בן מנשה, הוא ובניו, היו כהנים לשבט הדני עד יום גלות הארץ. שימו לב, האות נון הזאת שמדלגת לנו פה מעל השורה, הופכת את האיש הזה, יונתן, בן גרשום, בן משה. וכאן המסורת אומרת לנו, תשמעו רבותיי, יש לכם פה עסק עם הנכד של משה, לא פחות. זוכרים שלמשה יש את הבן גרשום? אז לבן הזה גרשום יש בן שקוראים לו יהונתן. והוא זה שהופך להיות הכהן של שבט דן עם הפולחן הזר. והגמרא אומרת לנו במסכת בבא בתרא שלא רצו ללבן, להלבין את פניו של משה, אז הוסיפו לו את השם מנשה, שמוכר לנו בתור המלך הלא משהו הזה, מסוף תקופת המלכים. הרעיון הזה, שאנחנו מדברים על כהן, שמזכיר את עצמו לעבודה זרה, בתור הנכד של משה, עוד יחבר אותנו בהמשך בסיפור פילגש בגבעה, אל הנכד של אהרון, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, שבעצם לא עשה מה שהיה צריך לעשות שם בסיפור המשבר של פילגש בגבעה, והנה הנכד של משה עושה מה שעושה בתור כהן זר לעבודת השם בפולחן של נחר. איך זה קורה? איך זה קורה שהנכדים התרחקו כל כך? אתה עומד המום מול הסיפור הזה, ואתה מבין שההמנון הוא הקובע. בימים ההם אין מלך בישראל. אנחנו לא הצלחנו לייצר את הזהות העצמאית של עם בני יעקב, בני אברהם, בני יצחק, בני משה, בני אהרון, שמייצרים עם נבדל עם זהות מקומית. אנחנו הפכנו להיות מין משמש, הפכנו להיות לעם מבולבל זהות, חסר עמוד שדרה, והפסוקים הסוגרים את הפרק שלנו, הם בעצם נותנים לנו את תעודת הזהות. אנחנו רואים את הימים האלה שאין מלך, אבל יש כהנים, יש כהנים שעובדים לפולחן זר, ועד יום גלות הארץ, זאת אומרת מאות שנים, יחזיק הפסל הזה מעמד בבית אלוהים אשר בדן בצפון הארץ, וככה אנחנו נכנסים בעצם אל הישורת הבאה של סיפור סיום הספר עם פילגש בגבעה. עוד הערה קטנה למילה האחרונה של פרק י"ח לפסוק למד א'. אומר הפסוק, וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית האלוהים בשילו. זאת קריצת עין כואבת נורא של הפרק שלנו, שאומר, מה אתם חושבים, לא היה בית אלוהים בשילו? בטח שהיה. אז מה? מישהו ספר את בית האלוהים בשילו? מישהו עניין אותו שארון ברית השם, שנדד עם משה רבנו במדבר, נכנס לארץ, ארון השם ששם אלי יעמוד וישמור עליו, נמצא. אבל אנחנו מקימים מקדשים עם פולחנים אחרים בכל מקום אליו אנחנו נודדים. אם יש פסל בהר אפרים, עכשיו יהיה פסל גם בדן, וזה רק שתי דוגמאות שכנראה מעידות על הרבה הרבה פסלים ומקדשים אחרים שמאפילים על האור של משכן השם שנמצא בשילה.